אבל כשהבת מלך אבודה, זאת אומרת שאנחנו, אפילו אם אנחנו יודעים איפה היא, יש שלב בסיפור שיודעים איפה הבת מלך, אבל לא יודעים איך להוציא אותה. מקבלים הנחיות איך להוציא אותה, ולא מקיימים אותה, מנכשלים. יודעים איפה הבת מלך, יודעים מי היא הבת מלך ואיפה היא, ויודעים שהיא נמצאת במקום לא טוב, שיש עליה, יש עליה הרימה של קליפות כאילו. זאת, מה זה הרימה של הקליפות? זה שהיא לא נמצאת ברגש שלנו, היא נמצאת רק, היא רק מציאות אינטלקטואלית. וזה עצמו, זה דבר לא אמיתי. לא ככה זה היה צריך להיות. הספר שלך אצל אהרון. חשבתי אולי לא תגיע, מה שבטוח. טוב, אז זה מה שהיה עד עכשיו. ראינו גם איך שהוא מצא אותה בפעם הראשונה. את המפגש שלהם עם כל הפרטים, פרטי פרטים, כל זה דיברנו. ובסוף מגיעה השאלה, כאן אנחנו, זה בדפוס הזה, זה בדף ממה, למטה. ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? זאת אומרת, אחרי שהוא כבר הגיע, הוא כבר פגש אותה, הזכרנו שבוע שעבר את מאמר חז"ל, אם יאמר לך אדם איכן אלוקיך, זוכרים, אמור לו בכרך גדול של רומי. אני יודע שהוא נמצא בכרך גדול של רומי, אבל אני גם יודע שבכרך גדול של רומי אלוקיך הוא לא, הוא לא מרכז העניינים. צריך לחפש אותו שם ולהביא אותו עד כדי כך שהוא יהפוך להיות, מזה שהוא מתחבא בכרך גדול של רומי, שיהפוך להיות הדבר הדומיננטי בכרך גדול של רומי, ושכל הכרך הגדול של רומי יתארגן מסביב לנקודה הזאת של אלוקיך. זה סיפור ארוך. אחרי שכבר הלכתי דרך ארוכה, נתאר כאן דרך מאוד ארוכה, הוא הלך בשדות וביערים, אחר כך הוא מצא שביל מהצד, דיברנו על כל זה כמה פעמים, כבר קראנו את זה. ואחרי כל הדרך הארוכה אז הוא הגיע, עכשיו אני יודע איפה. התחלה הוא לא יודע איפה, עכשיו הוא יודע איפה, איפה המלכות נמצאת. אבל איפה שהמלכות נמצאת, עכשיו מתחיל סיפור חדש, לקחת את המלכות הזאת ולגלות אותה ולהפוך אותה למרכז של ההוויה. אז זה מה שהוא שואל אותה. הוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? ואמרה לו שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה, וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעט. והלך ועשה כן. יש כאן שתי הוראות מרכזיות, הוראה אחת להתגעגע, הוראה שנייה להתענות. זה יכול להיות מובן רק בהקשר הזה שאנחנו מבינים שבמלכות יש בעצם שני עניינים. הבת מלך שנעבדה במהות היא הבת של המלך, המצב שלה הוא מאוד גרוע, היא עכשיו המלכה של המלך הלא טוב. כאן זה המקום הלא טוב, ככה היא הגדירה את זה. אז כשמתארים את המצב שלה באמת קוראים לה מלכה, כשמתארים את המהות שלה קוראים לה בת מלך, כי היא בת של מלך שונה לחלוטין. אז ראינו כבר בקטעים הקודמים שיש, הם שמחים בעבור שהביאו את המלכה, אבל כשהוא מסתכל עליה או מכיר אותה אז הוא מכיר שהיא הבת מלך, הוא לא מכיר שהיא המלכה, הוא מכיר שהיא הבת מלך. זאת אומרת שהמלכות המזויפת הזאת לא מסמת את עיניו. וזה בעצם הנקודה של כל העניין, זה לחדור מבעד לצעיף שיש על המציאות. שהתחליף לא ימשוך אותנו יותר מהאורגינל. יש ככה זה תמיד. התחליף זה דבר מסוכן. ככל שהוא יותר דומה לאורגינל הוא יותר מסוכן. ויש מלכות שהיא מלכות מזויפת, המלכות של כוחי ועוצם ידי. זה נותן המון ריגושים, המון תחושה של עוצמה. לפעמים זה אפילו בשטחיות אותה תחושה כמו שהבן אדם מרגיש שהוא בטל לאלוקים, אז הוא מתמלא כוח, האמת, כי הוא עצמו זז הצידה, אז הכוח הוא כוח אינסופי מצד אחד. מצד שני, כשהוא בתוך האופוריה של כוחי ועוצם ידי, בתוך השקר הזה, אז גם כן יש לו רגעים שבכלי הקטן שלו הוא מתמלא כוח, והוא גם כן נמצא באיזה מין כזה דבר, וזה ממש תחליף. לפעמים זה תחליף שכל כך דומה לאורגינל שהוא לא מבין בכלל מה רוצים ממנו. הנקודה הזאת שהוא צריך להתגעגע, מה זה געגועים? געגועים זה נקרא שיש בינינו קשר, והקשר לא מגיע לידי מיצוי, הוא לא מגיע לידי, הוא לא יוצא מהכוח אל הפועל. יש לי קשר עם מישהו שהוא, אני מאוד אוהב אותו אבל הוא רחוק ואני לא יכול לראות אותו, אני לא יכול לשמוע אותו, אני מתגעגע. הגעגועים לא נותנים לי לשכוח אותו. לפעמים יש, הרי יש פתגם שאומר שהוא בדיוק הפוך מכל הנושא של געגועים. יש פתגם שאומר רחוק מהעיניים רחוק מהלב, אבל אנחנו רואים שזה לא תמיד ככה. לפעמים זה כך, ולפעמים ככל שזה יותר רחוק מהעיניים זה יותר קרוב ללב, להפך הגעגועים מתגברים. ומה זה תלוי? אם הקשר הוא קשר שטחי, אז רחוק מהעיניים רחוק מהלב. אם הקשר הוא קשר מהותי, אז להפך, ככל שזה יותר רחוק אז זה יותר קשה, יותר רחוק, אז להפך, אז הגעגועים יותר חזקים. אז הגעגועים כאן הם תוצאה של קשר עמוק. איך אפשר לומר לבן אדם להתגעגע? הגעגועים הם תמיד תוצאה. אז האמת שאי אפשר לומר לאדם תתגעגע, כמו שאי אפשר לומר לאדם תאהב. אבל מה שכן אפשר לומר לאדם, תסתכל טוב על השני שאין לך, שיש לך איתו סך הכל קשר שטחי. אבל אם תסתכל יותר לעומק, אז ייתכן שיבצר ביניכם קשר כל כך עמוק שאם תיפרדו אתם תתגעגעו אחד מהשני. זה כבר תלוי בבחירה של האדם, איך הוא מקבל, איך הוא מסתכל. וכל שכן וקל וחומר כשמדובר כאן, מדובר שהאדם הוא בעצם מהותו הוא קשור למלכות האלוקית עד הסוף. מידת המלכות של למעלה זה השורש של הנשמה. אז איך יכול להיות? זה כמו שילד מתגעגע לאמא, על זה לא צריך לעבוד קשה. השכינה היא נקראת אם כל חי, וזה ברור שאנחנו מתגעגעים. אלא מה? התחליף יכול, כמו שאומרים, לקחת אותנו ולהשקיע. יש, בגלל שהאדם ירד מעולם לעולם, הוא התלבש בגוף, אז הוא עבר מעברים כל כך חריפים, כל כך חדים, שקורה עם ילד, אם לוקחים ילד בן 5 ימים ומגדלים אותו במקום אחר, הוא לא יתגעגע לאמא. יכול להיות ככה הסופרים של 100-200 שנה קודם, אז הם אהבו לתאר שאח פוגש אח, והם בכלל לא יודעים שהם אחים, אבל הם מרגישים איזה משהו שמושך אותם אחד לשני, ובסוף נודע להם. זה מין... אבל ברוחניות, בגשמיות אני לא יודע אם זה ככה או לא יכול להיות, אבל ברוחניות זה ודאי כך, שכמה שהנשמה יורדת, אז הרבה יותר קל לגרום לנשמה שהיא תתגעגע לקדוש ברוך הוא, מאשר בכל דבר אחר לומר לבן אדם, הנה תתחבר עם מישהו עד כדי כך. זה היה הכי טוב. תתחבר עם מישהו עד כדי כך שתתגעגע אליו אחר כך. כאן לא צריך כל כך את הציווי. הציווי הוא רק, כמו שאומרים, תתכוון לזה. זה יבוא מעצמו. יש דברים שהם כמו מים. אתה לא צריך לכוון אותם. אתה רק צריך לקחת את הדברים שמפריעים. המים יש להם את הגרביטציה שמושכת אותם כלפי מטה. יש שם תקוע שם איזה אבן, איזה תלולית, אם רק תיקח אותה, מה הם כבר יגיעו לאן שהם צריכים להגיע? יש בסידור האשכנזי של החגים, יש קטע בתפילה שאומרים בשמחת תורה שמבקשים על גשם. יש שם קטע, זכור אב נמשך אחריך כמים. ושם כתוב בפירושים שזה אברהם אבינו. ככה משמע, מהמשך החרוז. הוא מדבר על זה שהוא אמר, יוקח נמעת מים ורחצו רגליכם. זה בדיוק פרשת השבוע הייתה. פרשת השבוע הזאת, מה שיקראו בתורה בשבת. אז אברהם אבינו מתואר כאב, הוא האב שלנו, נמשך אחריך, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, נמשך אחריך כמים. המים נמשכים כלפי מטה, אברהם נמשך כלפי מעלה, אבל האופן שבו הוא נמשך, הוא נמשך כמו שמים נמשכים. מדוע? כי הוא זיקח את עצמו ונשמתו העירה בו. מצד הנשמה, הנשמה נמשכת בלי שום דבר נוסף. צריך רק לסלק את הדברים המוניים. אז לכן שייך לבוא לומר לאדם, תשב, תבחר לך מקום. וברגע שאדם בוחר לו מקום, הוא מקבל קצת יישוב הדעת. אתם זוכרים שדיברנו פעם על נבוכדנצר? יש פרק שכתוב, יש פרק בתנ"ך על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. אז שמעתי שכתוב באיזה מדרש שנבוכדנצר לא נתן להם לשבת עד שהם הגיעו לנערות בבל. הוא כל הזמן הריץ אותם, לא נתן להם לשבת. למה הוא לא נתן להם לשבת? אז חסידים אמרו שאם הם היו מתיישבים רגע, הם היו מגיעים ליישוב הדעת. ואם יהודים היו מגיעים ליישוב הדעת, אז הגלות הייתה מתבטלת. וכשהגלות הייתה מתבטלת, אז נבוכדנצר היה מפסיק להיות אימפרטור. והוא הרגיש את זה עם התומה שלו, אז הוא לא נתן להם רגע אחד לשבת. הוא כל הזמן הריץ אותם. זאת אומרת, ברגע שבן אדם מתיישב, הרי להתיישב זה לא רק אקט פיזי. להתיישב זה עניין להתיישב. אבל ברגע שהוא מתיישב, הוא בוחר לו מקום, הוא יושב שם, קובע לעצמו מקום, אז הוא יכול לכוון את דעתו לשורש, ואז הוא יתחיל להתגעגע. אם בן אדם יעשה את ה... זה קשה לדבר, אבל פשוט להיזכר, מי אני? מי אני? איפה אני? מאיפה אני בא ולאן אני הולך? ועוד יותר, בזכות מה אני קיים, זה מאיפה אני בא, זה בזכות מה אני קיים, ולאן אני הולך זה לשם מה אני קיים. כשבן אדם שואל את עצמו את השאלות הנכונות, והוא מתיישב ויש לו את כל הזמן שבעולם, יכול להיות שהוא מתיישב רק לשתי דקות, אבל בתוך השתי דקות האלה הוא לוקח לעצמו את כל הזמן שבעולם. רגע, זה האמנות. אבל על כל פנים, אז הוא יכול למצוא את התשובות הנכונות, ואז הוא מתחבר, בעצם החיבור הזה היה לו כל הזמן. הוא לא עכשיו יוצר חיבור חדש, אלא שהחיבור הזה עכשיו מתגלה, יוצא מהכוח אל הפועל. אז איך כתוב כאן? תהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת. שנה זה שלמות של הזמן, זה נגלה שלמה של כל המצבי רוח שעוברים על אדם. כשאנחנו מדברים על אביב או על חורף, אז זה לא רק, ההקשר הוא לא רק מטאורולוגי, מזג אוויר, אקלים. מדובר על אביב, זה משהו אחר, כן? המילה אביב עושה לנו משהו אחר מאשר המילה חורף, והמילה קיץ עושה משהו אחר מאשר המילה סתיו. אז אם אתה יושב שם במשך שנה שלמה, זאת אומרת כל האפשרויות שעוברים על בן אדם, בכל האפשרויות, אתה יושב שם בתשעה באב, אתה יושב שם בפורים, אתה יושב שם בשמחת תורה, אתה יושב שם בחנוכה, אתה יושב שם בראש חודש, אתה יושב בראש השנה, בכל המצבים שיש, כל אחד יוצר לך משהו אחר לגמרי, אבל יש לך מקום שכל יום אתה הולך לשם ואתה יושב שם. וכל השנה תתגעגע אחרי להוציא אותי. ובכל זמן שיהיה לך פנאי, זה לא רק שאתה קובע לך זמן, אבל תנצל כל רגע, כל הזדמנות. עכשיו מגיעה ההוראה האחרונה, שתהיה מתענה. מה זה העניין הזה? אז הזכרנו קודם, יש במלכות הרי שני מצבים. יש את המהות שלה, היא מהות נעלית מאוד. המצב שלה הוא מצב גרוע, היא נמצאת בגלות. עכשיו, כדי להוציא אותה מהגלות, ולגלות אותה, להפוך אותה, לתת לה את המקום המרכזי, זה העבודה של הגעגועים. כשאני מתגעגע, מה קורה אם אני מתגעגע למישהו? כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. אם אני מתגעגע למישהו, אז הוא מתחיל להתגעגע אליי, בדרך כלל, אם זה געגועים אמיתיים. אז המלכות גם היא מצידה יוצאת מהמעמקים שלה והיא מתגלית. הסיפור השני זה סיפור של זיכוך. תכף נראה מה הקשר בין תענית לזיכוך. זה לא כל כך פשוט להבין את זה. זה לא סתם לא אוכלים, אז מה? אז מה קרה אם לא אכלתי? בדרך כלל כשלא אוכלים, אז בערב אוכלים פי שלוש. ועם זה גומרים את העניין וסוברים קצת תשטוש בשעות האחרונות ולא עושים מה שצריך. בפשטות אין בזה שום מעלה. כן. ובאמת אנחנו אומרים שבן אדם לא יתענה אלא אם כן זה לא מפריע לו לעבוד את השם. זה הלכה, זה גמרא וזה הלכה. אז אם כן, מה כל העניין, מה כל הסיפור הזה של ה... זה קשור עם כמה דברים. קודם כל בוא נזכר בהקשר הכללי, מה יש לנו כאן? דיברנו על התחליף. יש מלכות בני אדם, היא משמשת כתחליף למלכות השם. תחליף. כשאנחנו רוצים לעבור את המעבר מהתחליף להגיע לאמת, זה דרך, זאת אומרת, היום במצב תודעה שלנו עכשיו, הרגע, המשמעות של מלכות בני אדם היא תופסת אצלנו מקום מאוד מרכזי. כן, קודם כל אף אחד לא רוצה לעבור על החוק. יש מורה מלכות, ואנחנו אומרים שזה טוב. אלמלא מוראה של מלכות, אז אחד היה בולע את השני, כך כתוב בפרקי אבות. מוראה של מלכות זה דבר חיובי במצב שלנו עכשיו. אם היינו מלאכים, לא היינו צריכים מוראה של מלכות. עכשיו בן אדם שצריך לעבור את הסוויץ' הזה במוח ולהבין, להסתכל, לעבור, לחדור דרך מוראה של מלכות ולהבין שבעצם מוראה של מלכות, הפנימיות של זה, זה מוראה של מלכות שמיים. שהמלכות זה רק כיסוי, המלכות של בני אדם. זה מהפך בתוך הרגש שלנו, גם במחשבה, בעיקר בתוך הרגש. וזה דורש בסוף הדרך הרבה הרבה דברים לשנות. ברגע שבן אדם יודע, הוא רואה כבר את הקצה, הוא רואה שעוד מעט נופל לו האסימון, עוד מעט מבחינה רגשית, אז הוא יודע שהרבה דברים השתנו אצלו. עכשיו יש מערכת שלמה של שוחד. השוחד יעבר, כולם מכירים את ה... יש מנגנון של שוחד, זה מנגנון כזה שבן אדם, ניקח דוגמה, בן אדם נמצא באיזה ועדה שצריכה להחליט על איזה נושא, והנושא הזה נוגע לכיס שלו, הוא נוגע לו בכיס. אז אם הוא בן אדם ישר והגון, יכול להיות שאף אחד לא יודע, אבל אם הוא אדם ישר והגון, הוא יכול לעשות שני דברים: או להתפטר מהוועדה הזאת, כי אם זה נוגע לו לכיס אז הוא בטח, הוא לא יהיה שם אובייקטיבי, כן? או שהוא יכול לעשות אחרת. בשביל זה כבר צריך להיות בעל מסירות נפש, ויגיד לא, בוועדה הזאת אני אשתתף כי זה לטובת המדינה שאני חי בה וכו' וכו', אבל מה, אני מראש את כל הסכומים שאני עתיד להרוויח מכל החלטה של הוועדה הזאת, אני מראש מוריד מהחשבון, אני נותן אותם לאיזה מין לא יודע למה, שלא יגיע אליי כלום. באחת משתי הצורות האלה הוא יכול לנצל מהשוחד, אבל אם הוא לא יעשה לא זה ולא זה, אלא הוא יישב שם ויחליט ביחד עם כולם, אז הוא בוודאי כמעט 100% שהוא לא יוכל להסתכל אובייקטיבית. לא רק שבסוף הוא יגיד מילה לא נכונה, אלא שההסתכלות שלו, הוא אפילו יוכל לבוא אחרי 10 שנים ולומר, מה אתם רוצים? היו לי טיעונים כאלה והצדקות כאלה, וזה היה מאוד מאוד חכם מה שעשיתי, והוא יהיה מבחינתו צודק, אלא שהוא בתוך מלכודת. השכל שלו כבר לא אובייקטיבי, הוא לא חושב רלוונטי, כבר בתוכו כבר משהו לא נכון בפנים, הוא אפילו לא יודע מזה, זה תת הכרתי. זה המנגנות של השוחד, הוא תת הכרתי לגמרי. הגמרא מספרת על רבי יוחנן או על מישהו, אני לא זוכר, שהיה פעם מישהו שהיה מביא לו כל יום שישי סלסלה עם פירות לכבוד שבת, מתנה. יום אחד הוא הביא את זה ביום חמישי, אז הוא שאל אותו, למה הקדמת? אז הוא אומר, ביום חמישי הבית דין היה פתוח, יש לי דין תורה, אז הבאתי את זה יום קודם, לא רציתי ללכת פעמיים מהכפר שלי עד לעיר. אז רבי יוחנן החליט בליבו שהוא בדין תורה הזה לא יושב, ואז הוא נתן לאחד מהדיינים שם מישהו אחר שישב בדין הזה, והוא הסתלק, והוא לא קיבל ממנו באותו שבוע את הסל עם הפירות. הוא לא קיבל ממנו את הסל עם הפירות, והוא גם החליט שהוא לא יישב, והוא ביצע את שתי הפעולות, את שני הדוגמאות מה שדיברנו ביחד, והוא עבר שם ליד חדר בית הדין, והוא שמע את הטיעונים של אותו כפרי. אז הוא חשב בליבו, עלה לספונטנית מחשבה, הגמרא אומרת, איבא את תאין הכי, אם הוא היה רוצה, אוי, אין לו שכל, אם הוא היה טוען קצת אחרת, היה יצא זכאי בדין. ואחר כך הוא אמר, למה זה עלה לי? בגלל שהוא התנהג איתי יפה. כן, והוא לא, זה עלה לו, הוא מיד דחה את זה. אבל זה מנגנון שהוא עובד בצורה סמויה. עכשיו, המנגנון הזה פועל כל הזמן עלינו. ואם אנחנו יודעים שיש איזושהי הערה שתאיר לנו, איזושהי חוויה שתשנה אותנו, ובסוף נצטרך לקבל החלטות קשות, אז המנגנון הזה פועל ככה שהוא מונע מאיתנו להרגיש. הוא מונע את התחושה, והוא לפעמים גם מונע את ההבנה הנכונה. הוא מטה את כל ה... הוא מכניס כל מיני דברים שאם היינו מסתכלים נכון, אם היינו יכולים לנתק את עצמנו, אז זה לא היה רלוונטי, הרעיונות האלה. אז מה עושים עם דבר כזה? זה בעיה. התשובה לזה זה תענית. מה זה העניין של התענית? התענית זה דוגמה. תענית זה מושג, המושג כאן תענית, כמו כל הסיפור. כמו שכל הסיפור, כל מושג בסיפור הוא מושג שצריך להבין אותו כמושג, ולא שהסוס הוא לא סוס והמשרת הוא לא משרת והמלך הוא לא מלך ושום דבר לא ככה. התענית גם היא לא תענית. התענית כאן זה הנקודה של הוויתור על ההנאה שתבוא לי בסוף. זאת אומרת, אני מראש, כשאני רוצה לברר את הדרך שלי, אז אני מראש לוקח על עצמי שמה שלא יהיה, אני מהוויכוח הזה, אם אני יכול להרוויח או להפסיד, את הרווחים של הבירור הזה אני דוחה. כן? את הסל עם הפירות אני מחזיר לו, קודם כל. ואז יש סיכוי, זה זיכוך, זה זיכוך אמיתי. זה לא זיכוך של ויתור על ארוחה, זה זיכוך הרבה יותר עמוק. זה יכול להיות גם ויתור על ארוחה, רק בתור, אם נפתח סוגריים, בתור דוגמה, נגיד בן אדם, יש לו יהודי תלמיד חכם, יש לו שאלה בתוך ביתו על האוכל, אם זה כשר או לא, משהו נפל, משהו התערבב, קורה. עכשיו, הוא לפי ההלכה, הוא יכול לסמוך על עצמו, אנחנו לא חוששים שהוא כל כך משוחד, שהוא כל כך רוצה את הצלחת, שהוא יפסוק לעצמו שזה מותר מתי שזה אסור, והחשיבה שלו תהפוך להיות לא רלוונטית בגלל ארוחת צהריים טובה. לא חוששים. אבל בכל אופן, אם בן אדם חושש על עצמו, אז תמיד יש לו את העצה הזאת, הוא אומר, בסדר, אני עכשיו יישב לברר את זה, אבל כדי לברר באמת, אני את זה לא אוכל, בני הבית אכלו את זה. ואז יש לו יותר סיכוי שלא הבטן תעבוד אצלו אלא המוח. כי הוא ניתק את עצמו. זה דבר פשוט. אז הדוגמה של התענית, זה יכול להיות דוגמה להרבה הרבה דברים אחרים. זה לא, התענית כאן זה רק ביטוי של, שאני מסלק את עצמי, ואני רוצה להיות אובייקטיבי עד הסוף. זה תנועה של זיכוך. עכשיו, לשם מה נצריכה התנועה הזאת של הזיכוך כדי לקבל מלכות שמיים? זה לא בגלל המצב של המלכות, שנמצאת במקום נמוך, אלא בגלל המהות של המלכות. המלכות היא דבר מאוד מאוד גבוה, וכדי לקבל אותה באמת, כי הרי בן אדם יכול, יש כאן הונאה עצמית לפעמים, בן אדם יכול שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ושכל זה יהיה רק נדמה לו. בסדר, עכשיו יש לו, יש סיפור לפני 200 שנה, רק לא כל כך שייך, אבל סיפור זה תמיד טוב. היה לפני 200-250 שנה, סיפור עתיק, שהיה פעם יהודי פיקח, הוא היה משהו, הוא היה מהחברים של הבעל שם טוב, או מהתלמידים או מהחברים. הוא היה אברך צעיר, יהודי מאוד חריף ומאוד פיקח, והוא הגיע לאיזה מקום שהיה שם, החברה היהודית הייתה מאוד לא מתוקנת, מאוד לא מתוקנת, הייתה חברה דתית מאוד, אבל מאוד לא מתוקנת, מאוד עם המון דמיונות שווא, המון זה, ו... הוא התארח שם, הוא התחיל להכיר את כל הטיפוסים ואת כל הזה, והוא ראה שיש שם איזה זיוף, אנשים לא מכירים את עצמם, לא יודעים מה שנעשה איתה. אז הוא החליט לעשות להם תרגיל. הוא הפך להיות הגבאי של בית הכנסת, ושם היו, היה ככה, היו עושים בשמחת תורה, היו עושים שבע הקפות עם הספרי תורה מסביב, מסביב לשולחן של הקריאה, וכל פעם מישהו אחר היה, קבוצה אחרת הייתה מקבלת, נגיד היה כך וכך ספרי תורה, היה הרבה יותר אנשים, כל פעם קבוצה אחרת הייתה מקבלת לעשות את הסיבוב. אז הוא עשה מין דבר כזה שהוא החליט בהקפה הראשונה, במקום לקרוא בשמות לאנשים, הוא אמר כל הצדיקים הולכים בהקפה הראשונה, כל הענבים הולכים בהקפה השנייה, כל ה... לא יודע מה, כל הנחמדים, כל דבר הוא עשה משהו, ותמיד נדחפו כמה אנשים, והם החליטו שהם הם, הם רשאים לתואר הזה. כמובן שאחר כך, הרי כל אחד על עצמו טועה, אבל את... על השני הרי הוא רואה את האמת, ואחר כך זה עובר מאחד לשני, אז כל הבלון הנפוח הזה התפוצץ. אבל זה רק היה, זה דוגמה איך שבן אדם יכול לחיות באשליה ולחשוב שהוא תיקן משהו, ובעצם הוא עדיין באותו מקום כמו בהתחלה ולא מתחיל שום דבר. אז פה אני, היות שהמלכות היא קודם כל הנקודה המרכזית של המלכות, שזה אמת לאמיתו, המלכות האלוקית זה אמת לאמיתו, לא שייך אם בן אדם משקר את עצמו את אחרים, אז הוא תמיד, הוא תמיד ממליך את עצמו למלך, הוא אף פעם לא ממליך את השם. אז אם אתה באמת רוצה שהמלכות תהיה אצלך המרכז, תתענה, זאת אומרת תוותר, תהיה מוכן לוותר, אפילו יכול להיות שבסוף לא תצטרך לוותר שום דבר, אבל אתה מצדך תהיה מוכן לוותר. אם אתה מוכן לוותר, אז מה שיתיישב במוכחה אחר כך יהיה דבר אמיתי. וביום האחרון מהשנה, זאת אומרת באותו יום שאתה בא להוציא אותי, זה ממש מזכיר את לוח השנה היהודי, היום האחרון מהשנה זה ערב ראש השנה, ובראש השנה הברכה, בכל חג הברכה המרכזית של תפילת העמידה היא היא המוטו של החג, הסיום של הברכה המרכזית, הסיום של הברכה המרכזית האמצעית של הברכה האמצעית של התפילות של ראש השנה, זה ברוך אתה השם מלך על כל הארץ. זה הברכה, זאת אומרת זה גילוי המלכות, וגם התפילה שמתפללים בראש השנה זה מלוך על העולם כולו בכבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה בפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אז כל זה גילוי המלכות. היום האחרון מהשנה זה כאילו אותות, הנה אתה מתכונן, אתה הולך להוציא את המלכות, וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעת. דרך אגב, היה מנהג יהודי כזה, היום אנחנו דורות ככה לא כל כך צמים ולא כל כך ערים בלילות, אבל ערב ראש השנה היו הרבה יהודים שכל הלילה לא ישנו, וכל היום של ערב ראש השנה לא אכלו, ממש כפי שזה מופיע כאן, פשוט בגשמיות, לא בתור מטאפורה. ביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעת, והלך ועשה כן. ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה ולא היה ישן, ועמד והלך לשם. טוב, ההליכה מובנת, אבל מה זאת העמידה? העמידה לפי הפירוש הפשוט זה שהוא קם והלך, כן? הביטוי עמד הוא ביטוי, כאילו דיברנו על עמידה ועל הליכה בפעם הקודמת או לפני פעמיים, אני כבר לא זוכר מתי זה היה. עמידה תמיד מראה על, על עיכוב, על מצד אחד עמידה יכול להראות על מדרגה גבוהה, על ביטול. אליהו אומר חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אבל זה עמידה בקשר לישיבה, שבן אדם נעמד, אבל עמידה ביחד עם הליכה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, אז הליכה זה התקדמות שמעבירה את האדם ממצב למצב לגמרי, עם שני הרגליים, הוא עולה לעולם אחר. העמידה זאת גם התקדמות, אבל זו התקדמות שתמיד נשאר בתוך אותו, בתוך אותו, בתוך אותם גבולות עולם שהיה לו עד עכשיו. זה הבדל גדול אם נמצאים באותו עולם ועולים בדרגה, או שעולים מעולם לעולם, לא רוצה עכשיו להאריך בזה. אבל באיזשהו מקום ההליכה שלו לא הייתה לגמרי, הוא עמד, הוא באיזשהו מקום הוא נשאר תקוע, הוא רואים עובדה שזה מה שקרה לו. והיה רואה אילן ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאבה לעיניו מאוד, ועמד, הפסיק ללכת פה, נעמד, עמד ואכל משם, ותכף שאכל התפוח נפל וחטפתו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד, והיה המשרת מנער אותו ולא היה נאור כלל. זה מעניין שיש כאן משהו שמאוד מזכיר את חטא צדת. ותראה האישה כי טובה כי נחמד למראה, ומה? תאווה לעיניים, היה מתאווה לעיניו מאוד, אותם ביטויים. יצא לי פעם לשבת עם ילד בן 12, ויצא, אני לא יודע, זה סיפור מוזר קצת נשמע, אבל היה לו שאלה על כל העניין הזה של מה קרה שם בעצם, מה זה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לאדם דעת, יש עץ אחד שמספק דעת, אז מונעים את האדם מגישה אליו, מה העניין? זה ילד. אז הייתי מוכרח ככה לדבר תכליס, בלי שמדברים גבוה, אז לפעמים גם המדבר לא יודע מה הוא מדבר. אז זה ילד, זה הכי טוב בשביל לכוון, לראות מה. אמרתי לו, תגיד לי, ישבת, קראת פעם איזה ספר מעניין על איזה, בוא נגיד, איזה ילד שקורא המון, הוא תולעת ספרים, הוא קורא בלי סוף. כן, התחלתי לתאר לו, אני יודע, איזה מין משהו כמו, איזה ספר כמו ים התמון, כמו איזה משהו כזה, כן? ודאי. טוב, מה קורה לך מתי שאתה קורא כזה ספר? נכנס למתח, זה... מה קורה לך כשאתה נרדם בלילה ואתה חושב ואתה ממשיך לחלום ואתה חולם שאתה בתוך הסיפור? הוא מתחיל לתאר, מה ההבדל? מה ההבדל אם אתה יושב ביום ואתה קורא? או שאתה נרדם בלילה ואתה חולם שאתה בתוך הסיפור, מה ההבדל? טוב, לכאן, הוא לא ידע איך לבטא את עצמו, ילד ב-12, אני התקלתי אותו, אבל בסוף יצא לו שבכל אופן, בסיפור הוא מפחד יותר, אם יש מלחמות בין שבטים באי הבודד שהוא חולם עליו, אז הוא פשוט פוחד, כי הוא נקלע לסיטואציה, הוא בתוך הסיפור. בעירות, אז הוא נהנה מהסיפור, אבל הוא בשום שלב לא פוחד, הוא לא מעורב בזה. הוא נכנס לתוך הסיפור בחלום. ומה קורה מתי שאתה מתעורר? מתי שאני מתעורר, אני אומר ברוך השם, כן. טוב שזה היה רק חלום. מה קורה אז? אני יוצא, אז אני יודע שכל הסיפור הזה בעצם לא היה יכול לעבוד עליי. הוא לא... אמרתי לו, תראה, יש בחלום, יש טוב ויש רע, יש טובים ויש רעים, וגם במציאות יש טובים ויש רעים. הידיעה, אני השתמשתי בה, לא אמרתי לו, אבל המושג של ידיעה בתנ״ך יש לה כמה הקשרים, אבל יש הקשר אחד של וידע אדם, ואדם ידע את חווה אשתו, או הקשר שכתוב במגילת רות, כתוב הלא בועז מודעתנו, ושם הכוונה מכיר שלנו. להכיר בן אדם, להכיר בן אדם זה אבל שם טוב פעם אמר שאי אפשר להכיר בן אדם עד שלא מתחתנים איתו. זאת אומרת שבני אדם לא מכירים אחד את השני, רק בני זוג מכירים אחד את השני. לפעמים גם זה לא. אני חושב שיש הרבה בני זוג שגם לא מכירים אחד את השני, לא יודעים אחד מה שכואב לשני. אבל זה עוד סיפור. אבל על כל פנים, חיבור אמיתי זה עניין של דעת. חיבור, התקשרות, חיבור. כשאומרים שזה עץ הדעת, זה העץ של החיבור, וזה החיבור לטוב ולרע. זה לא לדעת להבחין בין טוב לרע. לדעת להבחין בין טוב לרע, אדם וחווה ידעו להבחין בין טוב לרע גם לפני זה, והיה להם אפילו מערכת כפולה של טוב ורע. היה להם את הטוב ואת הרע הביולוגי, והיה גם את הטוב ואת הרע מה שהאלוקים אומר שזה טוב ואומר שזה רע. זה עוד מושג של טוב ורע, שלבעלי בחירה יש מושג כזה של טוב ושל רע. אז מה קורה ברגע שהוא אוכל מהעץ? מה קורה באותו רגע? איך כתוב אצלנו? מה קורה לו? הוא ישן, הוא נרדם. את אותו טוב ורע שהיה לו קודם יש לו עכשיו, אבל בתוך החלום. ועכשיו כשהוא בתוך החלום, אז זה מתחיל לאיים עליו. הוא מתחיל, הוא כבר לא בעל הבית, אין לו כבר בחירה, הוא כבר בתוך זה. קודם הוא עמד מרחוק והוא יכל לשלוט במצב. יש עוד הרבה הבדלים בין חלום לעירות, שאין כאן המקום להכניס את כולם תחת, אפשר להכניס את כולם תחת מסגרת אחת, אבל זה פשוט ארוך מדי. אבל בהקשר הזה, אז הנקודה היא שכאן הוא נפל. באותו רגע שהוא נרדם הוא נפל מאוד עמוק. הוא נפל יותר מאשר בתחילת הסיפור. יש כאן כמה שלבים בסיפור, אנחנו צריכים להבין. תחילת הסיפור הוא רואה שהמלך מצטער, והוא מבקש משרת וסוס ומעות, והוא יוצא לדרך. הוא לא יודע איפה הוא, לא יודע שום דבר, אבל הוא עושה מעשה. אחר כך הוא עולה בדרגה, הוא מוצא אותה. הוא לא יודע איך להוציא אותה, אבל הוא מוצא אותה. עכשיו הוא כבר שנה שלמה הזדקך, הוא כבר ראוי להוציא אותה. עכשיו הוא נופל למקום שבו הוא עוד לא היה אף פעם. הוא נופל למקום שיותר נמוך מתחילת הסיפור. הוא ישן, הוא מנוטרל לגמרי באותו רגע. עכשיו מדוע זה? בגלל שהוא לא שמע מה שהיא אומרת לו. מה זה העניין? למה אם הוא לא שומע מה שהיא אומרת לו הוא כל כך נופל יותר מה שבהתחלה? בסדר, משהו קפץ פה. מה זה היה? זה לא? תכף כולם מתחצים. זה, באותו רגע
זה נעצר באמצע שלו.
מה העניין? למה הוא... ואחר כך אנחנו רואים דבר מעניין. כשהוא מתעורר, אז המשרת מספר לו, אתה ישנת הרבה זמן ואני התפרנסתי מהפירות. המשרת לא נרדם מהפירות האלה. השני למלכות, הוא נרדם. מה קרה? מה יש? נקודה היא כזאת, הוא לקח על עצמו פרויקט לגלות את האלוקות ולקרב בני אדם להשם. זה הרי הנקודה. הנקודה היא לא רק, כאן לא מדובר על צדיק באי בודד שרוצה שהמלכות האלוקית תהיה מרכזית לחוויה האישית שלו ויותר לא מעניין אותו. אז לזה יכול להיות שהוא הגיע ברגע שהוא ראה אותה, ושזה הוא לא צריך אולי להוציא אותה. צריך לחשוב על זה, אני לא יודע. בשבילו אולי זה בסדר, הוא יודע איפה היא, והוא אפילו מקבל ממנה עצות. אבל מה עם כל בני העולם? יש ביטוי כזה בסיפורי מעשיות, בסיפור של הזבוב והעכביש. יש שם סיפור על מלך שחולם חלום, ובסוף כשהוא מתעורר מהחלום, אז הוא אומר, שעלה בדעתו, הוא החליט שהוא בוודאי יהיה ישראל. זה הביטוי שם, הוא יהיה יהודי. אבל מה לעשות כדי לקרב את כל בני העולם? זה בדיוק הסיפור כאן גם כן. הוא רוצה לקרב את כל בני העולם. לקרב את כל בני העולם, למרות שזה הולך כאילו בצורה חלקה, הרי איך אברהם אבינו קירב את כולם? הוא פתח להם את הארבע פתחים של האוהל, וכולם באו ואכלו ושתו, רצו לברך אותו, אז הוא אמר להם תברכו את השם. אבל אם מסתכלים עד הסוף, יש כאן מאבק של תרבויות. זה לא כך פשוט. זה לא מאבק של כיפוף ידיים, אבל זה מאבק. כי כל אחד מאיתנו תמיד אוהב לשמור על המוכר ועל הידוע ופוחד מלהחליף. וברגע שבא מן אברהם אבינו כזה, בוא נתאר לעצמנו את עצמנו כעוברי אורח במדבר, וכל אחד עם האלילים שלו, העולם פגני שלפני 4,000 שנה, וטוב לנו עם זה, אנחנו לא יודעים אחרת. יושב שם איזה בן אדם מוזר במדבר, שהוא נותן אוכל בלי כסף, באמצע המדבר, ונתן להם אוכל טוב, כך כתוב במדרש, אוכל יקר. וכשרוצים להודות לו, אז הוא מתחיל לתת הרצאות תיאולוגיות, כן? הוא מתחיל שמה לספר על אלוקים יחיד שאין לו גוף ואי אפשר לראות אותו, ממש פרשת השבוע. זה מפחיד אותנו באיזשהו מקום. זה מפחיד. התגובה הראשונה זה שאתה לוקח לי את כל מה שאני יודע ואת כל מה ש... את כל מה שמוכר לי, ואתה נותן לי במקום זה דבר שבמשך הזמן אני אפנים אותו ויתחיל להיות לי טוב עם זה. אבל כרגע לא טוב לי. מה קורה? איך בן אדם מגיב? אז ככה, זה תלוי, איך שהוא מתחבר. אם הוא מרגיש שיש לו את האינטואיציה העדינה, הוא מרגיש שעומד מולו מישהו, זאת אומרת, אותו נווד עובר אורח, אז היו כאלה שנשארו אצל אברהם, הפכו להיות תלמידים שלו. והיו כאלה שיצאו נגדו ולחמו בו. ככה זה מופיע במדרש. על מה זה עומד? זה עומד על זה שאם בן אדם יש לו את האינטואיציה, הוא מרגיש שהבן אדם הזה שעומד מולו, הוא מסתכל עמוק בעיניים, הוא אומר, הוא לא משקר אותי. הוא לא משקר, הוא באמת מרגיש את מה שהוא אומר, וזאת האמת. אז אני מוכן ללכת אחריו, למרות שברגע הראשון זה מפחיד אותי. אני מאבד את כל מה שיש לי. לעומת זאת, אם אין לי, אני חסר אינטואיציה, אין לי את הנקודה הזאת, אז אני מתחיל להפעיל מניפולציות כדי להכניע אותו וכדי למשוך אותו אליי. סיפרתי פעם, יש סיפור במדרש על, זה בדיוק יצא פרשת שבוע, אני לא חשבתי שתדבר על זה. יש סיפור במדרש על לוט, זה היה פרשת שבוע שעבר, שלוט נופל בשבי של ארבעת המלאכים. אז אברהם מיד רץ לשחרר אותו. למה הוא נפל בשבי? לא כתוב שהם שבו כל כך מי יודע מה, הם שבו את רכוש סדום. בתוך הפסוק, אחר כך משמע שהם לקחו גם אנשים. במפורש, באותו קטע של המלחמה, במפורש מה שהתורה מספרת שלקחו בשבי את לוט. מה היה הקטע של לוט? אז המדרש מספר שלוט ואברהם היו מאוד דומים בקלסטר הפנים. הוא אמר לו, הלו אנשים אחים אנחנו. הם היו מאוד דומים. הם לקחו את לוט והם עשו איתו סיבוב בארץ, בארץ ישראל, בסוריה, בכל הסביבה, בכל מקום שהיה מרכז של אוכלוסייה גדול, ואמרו לו, עכשיו תעמוד, תציג את עצמך כאברהם, אנשים לא יכירו, אתה מאוד דומה לו, ותאמר שאתה מתחרט מכל הדת החדשה שאתה מתחיל להפיץ עכשיו, ואתה חוזר חזרה לזהו. זאת אומרת, הם לחמו בו כי זה הפחיד אותם. כשאברהם שמע כי נשבע אחיו, כתוב שם, לא כתוב כי נשבע לוט. זאת אומרת, הפסוק מדגיש שמי שדומה לנשבע, אז אברהם מיד הבין בשביל מה לקחו אותו, אז הוא מיד רצו לשחרר אותו. על זה הוא הלך במסירות נפש. אז קודם כל, כשאברהם הופיע, אז כבר השקר, התחליף לא יכול להופיע כאורגינל ליד האורגינל. זה יכול להופיע כשהאורגינל נעלם. כשאברהם נשאר בחברון, אז לוט יכול להופיע כאברהם. ברגע שאברהם הופיע, אז גמרנו. חוץ מזה, אז הוא גם הוציא אותו בפועל, הוא הוציא אותו משם. אנחנו יכולים גם לתאר לעצמנו שכמו שהיה ויכוח, כמו יש גם את הסיפור של אור כשדים, שזרקו את אברהם לכבשן האש איך שהוא ילד קטן, או צעיר על כל פנים, לא יודע. אבל אנחנו גם יכולים לתאר לעצמנו שבוודאי היו גם כל מיני ויכוחים וכל מיני נדנודים וכל מיני, זה לא הלך בקלות כמו כל דבר חדש. עוד משהו קפץ. שום דבר לא הלך בקלות, ודאי. עכשיו אם בן אדם שהוא פחות אדם שהוא פחות עקבי, פחות נחוש, פחות אמיץ לב, פחות אגום, אז היה מתחיל לחשוב, רק רגע, מה לי ולצרה הזאת? מה אני צריך את זה? מה, מישהו משלם לי משכורת? מה אני צריך את כל זה? אני עובר ביזיונות, מלחמות. בסדר, בוא נגיד להם שהם צודקים, וגמרנו, אני יודע שהם טיפשים, אבל אני אגיד להם שהם צודקים. מה אני צריך לריב איתם? ואז מה שקורה בדרך כלל, כשבן אדם מכניע את האמת הפנימית הזאת, אז הוא נופל, הוא נופל לתוך שינה. מישהו אחר, הדברים האלה לא מפריעים. עכשיו, מה הנקודה בהקשר הזה, מה הנקודה של והיה מתענה? דיברנו קודם שהיה מתענה זה ויתור, לוותר על כל מה שאני עתיד להפסיד או להרוויח מכל הנושא. ודאי, אחד מהדברים שהכי קרובים לליבו של אדם, וזה ככה הטבע, הרמב״ם כותב שהאדם הוא מדיני בטבעו. היום המילה מדיני זה פוליטי, אבל מדיני הכוונה שם שבן אדם אוהב חברה, זה הלשון של הרמב״ם. האדם אוהב חברה בטבעו, הוא לא אוהב להיות מנודה. כמובן שאם בן אדם כל כך אוהב חברה שזה הופך להיות העניין המרכזי בחיים שלו, זה לא טוב. אבל לא כעניין מרכזי, בכל אופן הוא אוהב, הוא אוהב חברה. אדם אוהב ליצור קשר עם אחרים, אפילו סתם לשבת, לדבר, להסתכל למישהו בעיניים, אפילו אם אין לו מזה כלום, לא רק לצורך העברת אינפורמציה או קבלת אינפורמציה או לצורך מסחר. בן אדם צריך שיהיה איתו, אפילו שיסתובב עוד מישהו לידו, אפילו אם הוא לא פונה אליו. כל בן אדם באשר הוא אדם צריך את זה. ואברהם אבינו הוא מראש מוותר, הוא יודע שיהיה מנודה וכולם ינדו אותו וכולם לא ירצו להסתכל עליו, הוא מראש מוותר, זה התענית הכי גדולה. הוא מוותר מראש. הדוגמה זה גם כן, זה סוף פרשת השבוע, זה ניסיון של העקדה. מישהו תיאר, שבוע שמעתי עם איזה יהודי, אני לא זוכר בשם מי הוא אמר את זה, תראו לעצמכם שאברהם אבינו עומד בכיכר השוק באיזה עיר גדולה, והוא מטיף נגד עבודת המולך. לא יודע אם עבודת המולך הייתה קיימת בזמנו, אבל לא משנה, אבל ככה אותו אחד אמר, מטיף נגד עבודת המולך, נגד קורבנות אדם. הוא מסביר להם עד כמה שזה תואבת השם אשר שנה, ואיך שהוא גומר את ההרצאה שלו, אז הוא מקבל שדר מלמעלה, קח נא את בנך, את יחידך, ותעלה אותו לעולה. והוא הולך לעשות את זה, וכולם יודעים שזה מה שהוא הולך לעשות עכשיו. איזה פנים יש לו להסתכל עליהם. והוא מוכן, והוא משכין בבוקר, הוא לא חושב פעמיים, הוא לא מנסה להתווכח. הוא לא אומר איך זה אפשרי, אני הולך לחסל במו ידי את התנועה שהקמתי. ואני הולך לחסל את ההמשך שלי, אני כבר בן 137, לא יהיה לי צאצאים יותר. בסוף היו לו עוד צאצאים, היה לו את בני קטורה, אבל באותו רגע הוא לא ידע מזה בכלל. אז, אבל מה, הוא מראש מוותר על הכל, והוא אומר אני אעשה מה שאמרו לי. ברגע שהוא לא עומד בזה, אם הוא לא היה עומד בזה, אז הוא נופל הרבה יותר נמוך מאשר נקודת ההתחלה שלו. כי נקודת ההתחלה שלו הייתה שהוא חיפש את האמת. ברגע שלא עומדים בניסיון הזה, אז כבר לא מחפשים את האמת, מחפשים את הנוחיות. אז בן אדם, המושג הזה של ליפול ולהירדם, זה בדיוק, זה אחד מהמופעים של חיפוש הנוחיות, פשוט מאוד. כשרוצים לתאר בן אדם מה קורה לו כשהוא מחפש נוחיות, אז הוא הלך לשם. הוא נרדם, הוא נפל. לעמוד על הרגליים אחרי לילה לא לישון ויום לא לאכול, אז יותר קל לישון, יותר קל. אז אם אני לא רוצה לוותר, אז הוא תכף שאכל התפוח נפל לך תפתו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד, והיה המשרת מנער אותו ולא היה נאור כלל. זה קשור עם עוד נקודה של ההבדל בין חלום לעירות, דיברנו עליה לפני שבוע או לפני שבועיים. האדם שחולם, הוא חולם שהוא נמצא בתוך סיטואציה. ברגע שהוא מתעורר, הוא מבין שכל הסיטואציה הייתה חלק ממנו, הוא לא היה חלק מהסיטואציה. אדם שהוא ער, אז באופן פשוט, אלא אם כן הוא פילוסוף שטוען שכל מה שהוא רואה זה חלום, זה כבר עוד סיפור, עוד התמודדות. אבל אם נדבר על בן אדם רגיל, שהוא לא פילוסוף, אז הוא מבין שהוא חלק מהמציאות, שהמציאות היא לא חלק ממנו. הוא פרט, כן? הוא יכול לראות את עצמו ממעוף הציפור, איך שהוא חלק מכל הנמצאים שבכדור הארץ. הוא יכול לראות את זה. זה טעון ביאור, זה לא כל כך פשוט. יש לזה המשך ארוך לעניין הזה, אבל בוא נדבר בפשטות. המשרת, השכל הפשוט, מנסה להעיר אותו, להחזיר אותו למצב הנכון, להגיד לו, תשמע, זה לא נכון המצב הזה שאתה ישן ואתה חולם. כשאתה חולם, אז אתה המרכז, וממילא אתה עושה מה שנוח לך. אז אתה מוכן לתפוס טרמפ על, 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 על חיפוש הבת מלך עד התפוחים. ברגע שאתה רואה את התפוח, אתה שכח את הכל ואתה בתפוח. עכשיו אתה צריך את זה. עכשיו, הרגע. אבל ברגע שאתה זוכר שאתה לא המרכז, המרכז נשאר אותו מרכז, נו אז מה שווה תפוח? כל הנפילות שלנו, האמת שכל... הרי בחיים זה גם כך, בחיים כמה פעמים אנחנו מאבדים את מרכז הכובד שלנו. ניקח דוגמה, הבובות האלה, אנחנו מתקום, מי שזוכר את הבובות מפלסטיק עם הטיפת אופרת שם, שמים את הטיפת אופרת ברגליים, ישים אולי את הטיפת אופרת בראש, אז היא לעולם ועד תעשה יוגה, כל הזמן תעמוד על הראש. מה קורה אם הטיפת אופרת הזאת נשברת? אז כל פעם במקום אחר, אם ניקח למשל דוגמה, בן אדם נורמלי לבן אדם שהוא פגוע, אדם שהוא לא נורמלי, משוגע, אז אדם נורמלי יש לו מרכז כובד קבוע, אני יודע, יש לו ערכים, נגיד את הבן שלו לא ימכור בשביל כסף, כן? יש לו, יש לו דבר שיותר קרוב אליו, יש דבר שיותר רחוק, יש דבר שלגמרי פריפריאלי, ככה רחוק לגמרי. אבל מה יהיה עם בן אדם משוגע? אז בתוך שעה הוא יכול 5 פעמים להחליף את המרכז. פעם אחת תן לו כסף, הוא יבצע בשבילך את התעלול הכי מחפיר בעולם. פעם שנייה תן לו טיפה כבוד, הוא ייתן לך את כל הכסף, וכן הלאה. וכל פעם בשביל אוכל, בשביל זה, יהיה מוכן לא יודע מה לעשות, לבצע את הדברים הכי נוראים בשביל לא יודע. מדוע? כי הוא לא נורמלי. אז האמת שחז"ל אומרים שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות, נכון? אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות. למה? אחד מהפירושים, יש הרבה פירושים למאמר חז"ל הזה, אחד מהפירושים זה שכשאדם חוטא זה סימן שהוא איבד את מרכז הכובד שלו, כי יש לו מרכז כובד קבוע, ומרכז כובד קבוע הזה, אז הוא בן מלך, הוא בנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יש לו נשמה אלוקית, הוא קיבל את הגוף ככלי כדי שדרכו הנשמה תוכל לבצע את השליחות בעולם הזה. בגוף יש מערכת ששומרת על הגוף שהוא לא ינזק. המערכת הזאת היא מערכת של תחושות גופניות, נכון? אם אני עושה ככה זה כואב לי, כדי שאני אלמד לא לעשות עוד פעם ככה, כי אם אני אעשה ככה ולא יכאב לי ואני אעשה ככה חזק, אז אני אשבור את האצבע. אז המערכת הזאת של ההנאה והכאב היא מערכת שהיא שומרת על הגוף, היא כלי ששומר על הגוף, כלב שמירה. הגוף כלי שמשרת את הנפש, הנפש היא עומדת בשליחות של הקדוש ברוך הוא. זה מרכז הכובד הקבוע שיש לאדם מצד בריאתו. עכשיו ברגע שהוא נכנס פה למערכת של הבחירה, הוא מקבל אפשרות להשתגע אם הוא רוצה. מה פירוש? הוא יכול לקחת למשל את המערכת הכי אחרונה שלו, שזו המערכת של ההנאה והכאב, ולשים אותה בראש מעייניו. למשל, הוא יכול לשם הנאה, הוא יכול להרוס את הבריאות שלו. הוא יכול לשם הנאה להרוס את הנשמה שלו, לוותר על השליחות שלו. הכל, מה קרה? הוא פשוט, הוא שם, הוא לקח את הנקודת אופרת ושם אותה בראש במקום ברגליים, או להפך. זה המושג של אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות. עכשיו, על מה זה מבוסס בעצם? כל הדבר הזה. ההבדל הוא ההבדל בשורש. ההבדל בשורש הוא שהאדם שמתואר, כמו שתיארנו קודם, שיש לו את המרכז הכובד הקבוע, שזה הנשמה שלו וכל זה, האמת שיש לו עוד מרכז כובד נוסף. יש לו מרכז כובד, עוד אחד קפץ. יש לו מרכז כובד שהוא מחוץ לעצמו. המרכז כובד הזה זה הקדוש ברוך הוא. זה המרכז כובד האמיתי, שזה נותן פרמטר של מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. מה שיותר קרוב, אי אפשר לומר מה שיותר קרוב להשם, כי הכל קרוב להשם באותה מידה. זה לא נכון להגיד שמדברים על השם בעצמו, זה לא נכון לומר את זה. אבל אפשר לומר מה שיותר קרוב לתפקיד שהשם נתן לנו, לכוונה, למה שהוא רוצה מאיתנו, אז זה יותר עיקר. ויות שהשם לא מתחלף, והוא לא מחליף את הכוונה שלו כל יום, אז יש איזו מערכת קבועה שהיא שומרת על שפיות, על עקביות. ואז הבן אדם מגיע לאן שהוא צריך להגיע. מה שאין כן, כשהוא מנותק מהמרכז על הזה, אז הוא נשאר המרכז, האדם נשאר המרכז. היות שהאדם נשאר המרכז, יש לו בחירה, אז הוא מחליט כל יום שמשהו אחר בתוכו הופך להיות המרכז. בבחירתו, למה לא? אם אני המרכז, אז מותר לי. אני האלוקים של המערכת של עצמי, אבל אני לא אלוקים עקבי כמו האלוקים האמיתי, אני אלוקים עם נפי חלש. אז כל חמש דקות, זה פעם חשבתי שזה כמו איזה רפובליקה דרום אמריקאית, שכל חודשיים מישהו אחר עושה הפיכה צבאית ועושה תוכנית לחמש שנים הבאות איך לשקם את המדינה, כן? כעבור חודשיים עוד מישהו יעשה הפיכה. אם אני המרכז, אז זה בסדר, היום יש לי מצב רוח כזה, מחר יש לי מצב רוח אחר, הכל הולך, ובגלל זה, זה גם נראה לגמרי נורמלי. תגידו לבן אדם, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות, מה פתאום, איזה רוח שטות? אני בסדר גמור, מה, אני צריך להיות פנאטי? היום בא לי ככה, מחר בא לי ככה. אז זה הכל בגלל שאיבדתי את המרכז האמיתי. למה זה דומה? זה בדיוק אותו סיפור, זה עוד פירוש על העניין של עירות וחלום. כשבן אדם ער, אז הוא לא המרכז של ההוויה. כן, באופן פיזי, אז יש מרכז לגלקסיה איפה שהוא חי, יש מרכז למערכת השמש איפה שהוא חי, יש מרכז לכדור, לכוכב לכת שהוא חי עליו, כן? יש מרכזים. הוא לא רואה את עצמו כמרכז. אבל כשהוא ישן, אני מדבר, אם הוא ער והוא אדם מאמין, אז המרכז תמיד השן, כמו שדיברנו. אבל כשהוא ישן, אז תמיד הוא המרכז. אלא מה? הוא לא יודע מזה. הוא עוד פעם בתוך עולם דמיוני, אבל הוא המרכז. למעשה האדם קובע לעצמו את החלומות שלו. יש דברים שכשהם באים, הם אמורים להופיע בחלום, אז אנחנו מתעוררים מיד, כי הם טאבו. בדרך כלל כשבן אדם חולם שהולכים להרוג אותו, אז דקה לפני זה הוא מתעורר, בדרך כלל. יש לעתים נדירות שבן אדם חולם שהורגי הרגו אותו, זה חלום כזה, לא תמיד זה רע. הרגע אחרי, הרגע שהורגים זה נורא, אבל אז יש לו טאבוים אחרים, יש לו כל בן אדם, יש לו איזה טאבו שעל זה הוא לא מוכן אפילו לחלום. אף אחד לא ילך לחלום שהורג את אבא שלו, או כל מיני דברים כאלו. דקה לפני שזה יגיע, אפילו אם זה אמור להגיע, אז הוא יתעורר. זאת אומרת אם נסתכל עוד יותר עמוק, ודאי שבן אדם בוחר לעצמו את החלומות שלו, ובתוך החלומות הוא מסדר איזה היררכיה שנוח לו, שפעם זה הכי חשוב ופעם זה הכי חשוב, אבל שום דבר שם לא נשאר קבוע. מה? זה בדיוק, כן, שיש מרכז, בדיוק, זה הנקודה. זה גילוי של המלכות האלוקית בתוך המציאות של העולם. עכשיו, המשרת, שהוא לא חלק מתוך המשחק הזה, הוא לא, מצד אחד הוא לא ניסה לקרב את בני העולם כמו אברהם אבינו. הוא לא היה צריך לעמוד בניסיון הזה של הוויתור. ולכן גם כל המוניפולציות של העולם, כל המלחמות של העולם לא מכוונים אליו, ואין כוחות שמושכים אותו חזרה ליפול לתוך הקליפות, אז הוא יכול לעבור את הכל בשלום ושום דבר לא מזיק לו. הוא יכול לאכול מהתפוח, שום דבר, למה שלא יאכל? הוא לא צריך להזדכך, הוא לא צריך להתענות, הוא לא הולך בכלל למהלך הזה. מה שאין כן, השני למלכות, הוא נופל. אם הוא לא מחזיק שם, אז הוא נופל. מי שיכול להעיר אותו זה המשרת. המשרת מנסה להחזיר אותו לנקודת ההתחלה. בסדר, אנחנו לא עכשיו לא הולכים לבת מלך, אבל אל תשאל לפחות. אבל זה לא עוזר לו, לא היה נאור כלל. אחר כך הקיץ משנתו. איך הוא הקיץ משנתו? כי כל דבר לא אמיתי, לא יכול להחזיק מעמד לעולם. הרי המצב הזה הוא לא מצב נכון. המצב הזה שהאדם הפך להיות המרכז הוא מצב דמיוני, אז זה מתפוגג בסוף כמו כל דבר. ושאל המשרת, היכן אני בעולם? ברגע שהוא מתעורר הוא חוזר להיות חלק מהעולם, העולם כבר לא בתוכו. הוא שואל, רק מה? הוא לא יודע איפה הוא. עכשיו המשרת צריך להסביר לו איפה הוא נמצא. איפה הוא נמצא? הוא נמצא במקום שנמצא בן אדם שכרגע יצא מחלום, כן? שהוא צריך להתחיל את הכל מחדש. עכשיו הוא סך הכל הגיע למסקנה שהוא לא המרכז, שהוא רק חלק מהעולם. תודה רבה. אבל מכאן יש דרך ארוכה בשביל לראות מה באמת המרכז של העולם, ועוד פעם שהוא יהיה קודם באינטלקט, אחר כך ברגש, ושיהפוך להיות, שכל בני העולם יהפכו להיות מסביב לזה. וסיפר לו המעשה, אז המשרת עכשיו מספר לו, משחזר לו כל מה שעבר עליהם. היינו, המשרת, זה צריך להיות בסוגריים. מה? המשרת זה השכל הפשוט שנשאר, שהשכל של הנפש הבאה, הנפש השכלית של האדם, לא של הנפש האלוקי. שהוא לא, הוא לא, מצד אחד הוא לא ניסה לטפס כל כך גבוה, ולכן הוא לא נפל. אבל הוא נשאר עם שכל פשוט של אמונה פשוטה ושל הסתכלות נכונה על הדברים. אז שמה לא נרדמים, שמה אני מבין, יודע, יש אלוקים, אני ודאי שאני לא צדיק ואני לא חושב כל הזמן על השם, אני לא בבחינת אם זכרתיך על יצועי ואני לא הולך לקרב את כל העולם, אבל באיזשהו מקום אני יודע את האמת. ברגע שנרדמים אז אני מאבדים כל קשר. דוגמה של להירדם, בן אדם בחלום הרי הוא חולם שהוא ער, זה מה שיפה. לעתים נדירות חולמים שיושנים. בן אדם שחולם שהוא רק חולם, אז זה כבר, לפעמים אפילו בן אדם חולם שהוא ער והוא הולך לישון והוא חולם, אבל כשהוא כבר בחלום השני אז הוא גם כן ער. לדעת שישנים זה כבר מדרגה גבוהה. וכשבן אדם ישן מאוד חלש, אז הוא תופס ביחד עם החלום שזה בעצם רק חלום, ואז בקלות אפשר להעיר אותו. טוב, אז הוא מספר לו את קיינו המשרת, סיפר לשני למלך המעשה ואמר לו, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. מה פירוש כמה שנים? השעה, השעון, כמה שנים. טוב, נשאיר את זה פה עם הכמה שנים. אני חשבתי שזה פעמיים, שזה נגמר, אבל זה כנראה קלטות ארוכות יותר. מה זה? זה קלטת של 90. טוב, צריך לרוץ.